אנחנו דיברנו פעם שעברה על משמעות של יום עצמאות וצורך להקים במדינת ישראל, וראינו את מהלך של בניית המדינה כהופעה של כנסת ישראל בהרבה פרצופים בעולם שלנו, שכולם מתפקדים כישות אחת, כדבר אחד, שאוהבים אחד את השני, מתפקדים, מתקשרים אחד את השני, ומהווים דוגמה לכל העולם איך אפשר לעשות תיקון עולם במלכות שדי. זה הרעיון של משיחיות. ולכן משיח שלנו חייב להיות לא תלמיד חכם בלבד, לא רק תלמיד חכם בלבד, אלא הוא צריך להיות מלך. הוא לא כהן ולא רב. היה יכול להיות משיח. רבינו משיח, כהננו משיח, הרבה דברים, אבל לא. משיח חייב להיות דווקא מלך. למה מלך? כי מדרגה שלמה של תפקוד אנושי זה רק כישות אחת, כמדינה אחת, כמלכות אחת, שכולם מהווים עניין אחד. וזאת המדרגה של הופעה אור השם מלמעלה למטה. כן? מהרעיון גדול של כנסת ישראל, שמתבטאת פה בעולם במדרגות שונות. אבל אפשר להבין את המהות של מדינת ישראל דווקא מלמטה למעלה. וזה תהליך של בריאת העולם. כפי שאתם ודאי מבינים, שקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו בהרבה רמות, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, שכל המדרגות הללו אנחנו בדרך כלל רגילים לקלוט בצורה קצת פשטנית. אנחנו קולטים הכל כאילו השם ברא דומם, צומח, חי מדבר ישראל, ומשם הוא כאילו משגיח עלינו, מפעיל את הכל, דואג על כולם ומקיים את הכל. הבנה יותר עמוקה, שזה הרב קוק מדבר עליה באורות הקודש חלק ב', על מערכת דצחם, כך הוא קורא לזה, זה הבנה שלא שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם שלנו בתור דומם, צומח, חי מדבר. כל הדברים הללו, דומם, צומח, זה גוונים, אופנים, צורות, ביטויים של הופעת השם בעולם. הקדוש ברוך הוא מופיע בתור דומם, בתור עץ ברוש. כן, נכון. לכן אמרתי שצריך ללמוד בשביל זה ספר אורות הקודש, חלק ב', חטיבת דצחם. ככה נקרא מאמר. אם אנחנו לא מבינים את זה כך, אז יוצא שיש נתק. שיש פה איזשהו עץ ברוש. הקדוש ברוך הוא רוחני, עליון, בשמיים, ויש פה איזשהו עץ ברוש, חוץ מקדוש ברוך הוא. הוא כמובן מקיים אותו. הוא מקיים. אבל הוא משהו אחר, והעץ ברוש משהו אחר. זאת תפיסה של עבודה זרה. השם הוא זר לעץ ברוש. הוא אחר. אלוהים אחרים. עבודה זרה. יש זרות בין עולם ובין השם. וכשאנחנו מבינים שזה לא כך, אלא הכל זה הוויה אלוקית אחד, שאנחנו קוראים לזה אין עוד מלבדו, זאת אומרת שגם עץ ברוש וגם המיקרופון וגם חתולה, כל זה גוונים, הופעות, ביטויים של אין סוף, של אלוקות. לא, אחר כך בסדר, אין לנו זמן עכשיו. של אלוקות. וכל הגוונים הם גוונים של אותו אחד, אין עוד מלבדו. ומה הגוון הכי עליון שיכול להיות בינתיים שהתגלה עד כאן בעולם שלנו? זה גוון שנקרא ישראל. דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. או כמו שאמרנו קודם, חיה באמצע הרקיע. הקדוש ברוך הוא מופיע בצורה העליונה ביותר בתור מדינת ישראל. זאת המשמעות של הקמת המדינה. זאת אומרת, אם מדינת ישראל היא ביטוי לכללות שלנו, להופעת הכנסת ישראל, זאת אומרת, הביטוי הכי עליון שלנו הוא ביטוי כללי, אז מהי המסגרת, מה ההופעה, מה עושה אותנו לכלל? מה הביטוי של הכלליות שלנו? כשאנחנו מתפקדים ככלל, כשאנחנו מתחילים מלחמה ככלל, מה עושה אותי לדם, שאני לא אדם פרטי? אני שייך למסגרת, אני שייך פה ל... אבל זה לא מסגרת חיצונית, זה לא משהו שהוא, טוב, מסגרת, זה לא משהו חיצוני, זה מהותי. כן, זה כמו גופה דמלכה קדיש אלה, שזאת המדינת ישראל. זאת אומרת, ביטוי הכי עליון של הופעת השם בעולם היא נקראת מדינת ישראל, מלכות ישראל. איך אנחנו יודעים את זה? מזה שאנחנו מבינים שקדוש ברוך הוא, מטרת הבריאה, זה היה, אתם זוכרים מדרש מפורסם, כן? שהקדוש ברוך הוא ביקש לעשות דירה בעולמות התחתונים כפי שהיא בעולמות העליונים. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שתהיה לו פה הופעה, ביטוי, נכון? איך נקרא, באיזה אופן תהיה לו דירה בעולמות התחתונים? מה זאת אומרת דירה בעולמות הללו? באיזה אופן תהיה לו דירה? זאת אומרת שהעולם, בעולמות התחתונים, עולם התחתון, זאת אומרת עולם הבריאה, עולם החומר, הוא יתפקד כגילוי אלוקי. הכל יהיה מותאם לאידיאל אלוקי. זאת אומרת, אנחנו נחיה על פי רצון השם, על פי תורה ומצוות, על פי האידיאל, כללי, כולם נחיה ביחד. זה נקרא דירה בתחתונים. ומה עוד תפקוד הכי עליון של דירה בתחתונים? המדינה. לכן, אנחנו אומרים על קדוש ברוך הוא שהוא מלך. הוא לא רק אבינו, הוא לא רק ריבון העולמים, הוא לא רק בורנו, ולא רק אדוננו, הוא מלך, מלכי המלכים. מלך פירושו של דבר שיש לו מלכות. מה הפירוש שקדוש ברוך הוא יש לו מלכות? מה, הוא צריך שם שרים, צריך משטרה, בית צוהר, הוא צריך בגץ, בית משפט עליון. כאילו מה זאת אומרת שהוא צריך את, שהוא מלך? אלא הכוונה שהופעה אלוקית היא לא, לא בלילתית כאילו אחידה, אלא היא רבגונית. אנחנו קוראים לו שם צבקות. צבקות שיש כמו צבא, כן? יש הרבה צבאות, כן? שם צבקות, זאת אומרת שהוא מתגלה בהרבה הרבה גוונים, ויש לו הרבה הופעות, כמו מידת הדין, מידת החסד, מידת הרחמים, מידת הגבורה, יש לו הרבה הרבה מידות, מלאכים, מלאכי השרת, רפאל, גבריאל, מיכאל, כן? יש לו הרבה הרבה צורות איך השם מתגלה בעולם. עכשיו, כל הצורות הללו, איך הם מתגלה בעולם, הם צריכים להופיע פה, בעולמות התחתונים, שהם יתגלו כאן את כל המידות האלוקיות כמו שהם מתגלים בלמעלה. דיינו, מה זה למעלה? הרי אין למעלה מטה, זה לא בשמיים, זה לא בסטרטוספירה, אלא הכוונה היא בעולם האידאות, בעולמות הרוחניים. אבל עולמות הרוחניים הם צריכים גם להתגשם במציאות פיזית. איך? על ידי זה שאנחנו נבנה כאן, כמו שאמרנו, דגם, כמו שרב קוק דיבר על זה כדוגמה של מעלה, אז זאת הדוגמה, לא רק דוגמה לגויים, הנה אנחנו פה נקים מדינה שאתם יכולים לחכות אותה, אלא דוגמה של מציאות העליונה, מציאות אלוקית. כמו שלקדוש ברוך הוא יש מידת הגבורה, לנו יש כאן מידת משרד הביטחון. כמו שיש לו מידת החסד, לנו כאן בעולם הזה יש ביטוח לאומי. כמו שיש, רק שנייה, כן? כמו שיש לקדוש ברוך הוא מידת הדין, לנו כאן יש משרד המשפטים, וכמו שיש מלאך רפאל, לנו כאן יש משרד הבריאות. אנחנו בעצם מחכים, משקפים, מבטאים את הופעה האלוקית בעולמות הרוחניים, פה. כמו שהוא אמר, בדירה בתחתונים. אני רוצה, אם לא אכפת לכם, אני רוצה עוד פעם לקרוא אותה פסקה שקראנו אותה בפעם שעברה, ותראו איך הדברים הללו, הרב חוק אומר אותם, שנבין אותם בצורה קצת שונת. אנחנו עוד פעם באורות הקודש חלק ב', בעמוד תף קוף סמך ב', במקור שלוש אצלכם, אומר ככה, אותה רוח המחיה את החיים החברתיים צריכה שיהיה בעצמה לקוחה מאצילות הרוח העליון של חיים עליונים. וממילא, הוא מוכן להיות עושה בחיים חברתיים, מעין דוגמתו? הנה, מעין דוגמה של מעלה. להשכין את השלום הממרומים בארץ ושכינה בתחתונים. ובשביל דבר הזה, אומר רב קוק, נברא העולם. בשביל זה קיים עם ישראל, זה מה שאנחנו עושים. תסתכלו, זאת היא המגמה היסודית של נשמת ישראל. מה היא? לחיות חיים אלוקיים במובן החברתי. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שבסופו של דבר השם הוא מלך, אנחנו מתכוונים לזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתור מדינת ישראל. התהלכתי ביניכם ושמתי את שכינתי ביניכם. איך זה? בהבנה הזאת ובחיים שכאלה. זאת אומרת, כמו שכל הבחינות, כן, בחינות הללו ככה הם מתגלים, אז ככה השם מופיע בעולם. כן, בבקשה.
יש בעיה. מה מדבר בעצם על השתקפות? מה שיש למטה כמו שיש למעלה.
כן, כן, אני מבין מה שאתם שואלים. בעזרת השם אני אתייחס לזה. אז מה שאנחנו דיברנו על עכשיו, אנחנו דיברנו על אידיאל. למה אנחנו בעצם שואפים? בשביל מה אנחנו פה צריכים מדינת ישראל? אבל כמובן, כמו שאתם כולכם מבינים, כל דבר גדול מתגלה בעולם כתהליך. זאת אומרת, כמו שבריאת העולם זה לא היה פתאום בבת אחת, הופיע עולם, אלא זה היה תהליך. בהתחלה נברא אור, אחר כך מים עליונים ומים תחתונים, ואחר כך יבשה, ואחר כך צמחים וחיות. תהליך, תהליך, תהליך של בריאת העולם. אז גם חיים של אדם הוא תהליך. תהליך שבהתחלה הגר"א היה עושה בחיתול. אמא שלו החליפה לאגר"א חיתול. היא הייתה צריכה לנקות אותו ולשטוף אותו, ורוב הסיכויים שהיה שם ריח לא טוב. אבל היא מבינה שיש לה בידיים אגרה. כך אנחנו מבינים שלילד שלנו, שנקרא מדינת ישראל, יש עדיין חיתולים. והוא עושה טעויות, והוא עושה דברים רעים, כמו שאנחנו רואים, הוא עושה חטאים, וכפשוטו כתוב, שרח ישראל, ויש כל מיני כאלה ביטויים. אנחנו מבינים שזה תהליך. ואנחנו זכינו להיות חלק בתהליך הזה של הופעה. סימן שיש לנו עדיין מה לעשות כאן. זאת אומרת, שוודאי שיש הרבה דברים לא אידיאליים ועדיין לא מושלמים, אבל כיוון שזה לא רק השתקפות, כן? אלא אנחנו בונים כאן השתקפות, אבל זה דרך שבונים את זה כתהליך, חייב להיות שלב כזה שלפני הופעה מדינה אידיאלית, חייב להיות שלב של מדינה לא אידיאלית. חייב להיות הקמת מדינת ישראל שהיא עוברת שלב חילוני, מדינה שאיננה קדושה. ככה אומר על זה מהר"ל בספר גבורות השם, תסתכלו אצלכם, זה נמצא במקור 4. אומר מהר"ל ככה, ולעתיד מלכות המשיח שתתחדש, מלכות חדשה, היא יוצאת מן המלכות הראשונה שלפני זה. אתם רואים? חייב להיות שלב לפני שיבוא משיח, לפי מהר"ל, שלא אנחנו עכשיו מפוזרים בין הגויים, אנחנו עכשיו מסתובבים ויש לנו בעיות, פתאום יום אחד יבוא משיח וכולם יקימו מדינה של קדושה וזה, כמו שיש הרבה אנשים שהם לא מבינים עומק של הופעה, של תהליכיות. והם אומרים, אם זה לא עדיין קדוש, אם זה לא מסודר, אם לא כולם לפי הלכה, לפי תורה, לפי זה, אין לזה ערך, אין לזה שום קדושה, זה סתם. הם לא מבינים שלא יכול להיות שיום אחד יבוא משיח ופתאום הכל יקרה מצוין. חייב להיות תהליך, ואומר מהר"ל שלפני הקמת המלכות הקדישה של מלך המשיח, חייב להיות שלב, כמו שראינו פה קודם, יוצא ממלכות ראשונה שלפני זה. ומה היא מלכות ראשונה שלפני זה? וזה כי מלכות ישראל הקדושה, שיש לה מדרגה אלוקית, פנימית, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה. שכך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלוקית, מעלה פנימית, והכל רמוז במה שנאמר, ויוצא אש מתוך זה, חולי, ופה מהר"ל בעצם מביא את הכלל ידוע שנקרא קליפה קדמה לפרי. הוא מזכיר פה את הדבר הזה כאן. ואין דבר זה כי הוא עמוק מאוד, והוא ידוע למי שיודע בעניין דברים הנבדלים, היוצאים ומתעלים מתוך הדברים החומריים, וכן המשיח. ברוך השם, אנחנו נולדנו בתקופה שיש לנו עדיין מה לעשות כאן. אנחנו נמצאים, כמו שאומר פה מהר"ל, בתהליך של צמיחה. אנחנו הולכים ומגשימים מה שאנחנו מאמינים. ולכן נאמר על זה שבעצם בשביל הקמת מדינת ישראל נברא העולם, ועל זה אומר הפיוט, אזי מלך שמו נקרא. זאת אומרת, הכל הולך לשם, ומה בסוף, אחרי ככלות הכל? לבדו ימלוך נורא. הכל, כולם אנחנו נבין שאנחנו אותו אחד, לבדו, אין עוד מלבדו. אנחנו כולנו, אתה ואני, זה אותו אחד. אתם מבינים? אנחנו מאוד קשה להאמין בזה, קשה להפנים את זה, כי אנחנו כל כך התרכזנו בפרטיותנו ובציניות שלנו ובקליפות שלנו ובפר... וב... ובדברים שמפרידים בינינו, שאנחנו שכחנו את הדבר הפשוט הזה, שאין עוד מלבדו. זאת כולן כאן. וכשאתה חי את זה, אז אתה חי ברמה אחרת לגמרי. ואתה חוגג את מדינת ישראל, את יום העצמאות, בצורה אחרת לגמרי. כשאתה מבין את זה, אז כל הדברים הקטנים הללו שהוא עשה, שהוא ירטיב את החיתול שלו, זה חסר משמעות. אתה אומר, שטויות, הוא כולו קודש. אבל עכשיו צריך, לא, בסדר, שטויות, אתה מבין, זה הוא כולו קודש. זה אותו אחד, זה מתגלות, אבל זה לא אידיאלי, נכון, זה לא אידיאלי. כי דבר גדול, הוא חייב להיות בשלב מסוים לא אידיאלי. אחרת אין משמעות להופעה, לצמיחה, לתהליך. אבל מהות היא קודש, ודאי. אבל צריך להחליף לו חיתול? גם ודאי. בינתיים. אבל הוא כולו קודש. על זה אומר רב צבי יהודה במקור חמש אצלכם. אומר ביום עצמאות, שיחה שלו ליום עצמאות, אומר רב צבי יהודה ככה, יש אנשים שמדברים על התחלת דגאולה. זו טעות, אנחנו לא בהתחלת גאולה. כך אומר, זה לא נכון, אנחנו לא בהתחלת. יש לראות בעין פקוחה שאנו עכשיו כבר באמצע גאולה. אנו נמצאים כבר בטרקלין ולא בפרוסדור. המשיח כבר הגיע. זה לא שיבוא יום אחד הוא יגיע. הוא כבר פה, הוא קם, הוא הגיע בהי, באייר, בתשח. אנחנו יצאנו מגלות, יצאנו מהאומות העולם, הקמנו מדינה, וזה אמצע הטרקלין. עדיין יש בעיות, נכון. אבל זה לא שיבוא יום אחד, כמובן שזה לא סוף, אבל גם לא יהיה סוף. לא יהיה יום אחד כזה שכן, הנה עכשיו יקום בית המקדש, וזהו, נבנה, וכולם יהיו פה, יהיה ירושלים, כל ארץ ישראל, מפרט עד החידקל, כולם יהיו פה, וזה, נקום, והנה הגיע משיח, מדינת ישראל, יש בית המקדש, ואז, מה? זה כאילו סוף, נכון? לא, זה לא סוף. יש עוד ועוד ועוד תהליכים. אז מתחילים לעבוד. עד עכשיו זו הייתה הכנה עד בית המקדש. מכאן והלאה מתחילים לעבוד. אנחנו חושבים שיבוא יום אחד שזה גידו, או, זהו, זהו. לא, זהו, זה כבר קרה. משיח כבר הגיע. ואומר על זה רב צבי יהודה כאן, תסתכלו טוב. אומר, אנו נמצאים כבר בטרקלין ולא בפרוסדור. התחלת הייתה לפני יותר מ-100 שנה, כאשר התחדשה התיישבות היהודית בארץ ישראל. שאלה, אבל מדינה לא הכל, במדינה לא הכל מסודר לפי התורה, אומר רב צבי יהודה. קודם כל צריך שיהיה לנו היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה. מתוך כך נוכל להתגבר גם על הפרטים הקטנים המאיבים. אתם מבינים איך הוא מתייחס לזה לזה שצריך להחליף חיתולים? פרטים קטנים, מאיבים, הם מאיבים ודאי, אבל זה פרטים קטנים, לא זה עיקר. יש דבר עיקרי, כללי, המדינה. היא כולה קודש. ואין לה שום פגם. היא גילוי שמימי אלאי של המחזיר שכינתו לציון. כל השאר הם פרטים, פחים קטנים או גדולים, בעיות וסיבוכים, אין בהם כדי לפגום ולו במשהו בכל תוקף קדושת המדינה. עצם ערך המדינה, אינו מותנה בכך אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות או פחות. בוודאי, השאיפה שכל עם כולו יהיה שייך לתורה ומצוות, אבל המדינה היא קודש בכל אופן שהוא. ולכן אגרא לא קיים תורה ומצוות עד גיל מסוים. שמעתי שעד גיל 3 הוא אפילו לא מניח תפילין. ככה אומרים. מה?
ולא רק הוא.
ולא רק הוא, יהיו עוד כמה כאלה. אתם יודעים, זה תהליך. כשאתה חי בתהליך כזה, אז אתה מבין מה המשמעות של היום הגדול הזה, שעליו אנחנו אומרים, זה היום עשה השם. נגיד אני שמחה. זה היום. ביום ההוא יהיה, מדובר על יום הזה. יבוא יום ואנחנו כולנו נחיה את זה בתודעה, בהבנה, בקליטה. ואז כשתהיה פתאום תאונה קטנה של אוטו שלך, עם אוטו שלך, אתה תצא משם, אתה תבין הכל, אתה תתייחס הכל, תחיה הכל אחרת לגמרי. זה מה שאנחנו מדברים, והתהלכתי ביניכם, ועל זה נאמר, מלכותא דארעא, כן, מלכותא דרקיע. לשם שאיפות שלנו, לשם ומזה התברכו בך כל משפחות האדמה. מזה הכל יתפשט החוצה לעולם כולו, יהיה תיקון גדול. יבוא יום, אנחנו ככה נחיה. בעזרת השם, במהרה בימינו. אמן.